העניין, וזה מי שבאמת ירצה, רק שיגיד לי שהוא לוקח ואחר כך יחזיר. הרעיון שהוא עשה, זה לקח את האימא הזוהר,
ואיזה ספר זה?
הנפש אשר באדם, זה נקרא זוהרה של תורה.
המחבר?
ספר, המחבר, זה הרב יצחק שוקרון. כאשר הוא לקח וכתב בפשטות מה אפשר ללמוד מהקטעים שהוא לקח מתוך הזוהר לנפש שלנו, של כל יהודי. אבל לפני שאנחנו ניכנס בכלל לפרשת חיי שרה, אני רוצה קודם כל להקדיש את השיעור לרפואת יהודי יקר, שעוד אתמול ראיתי אותו מהלך על רגליו, צערי היום, ולצערנו הרב בערב או בלילה הוא קיבל התקף לב, ואדם מבוגר, נמצא כרגע בבית החולים, שמו דוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מכל הקצוות, מבב הקצוות שיש, דוב, גימת רבב, ושיפתח לו את הדלת, שעות הראשונה של שמו דלת, ויתן לו את כל הברכה שהקדוש ברוך הוא יכול לתת, שמופיע בשמו באות ב', ושמהר יחזור לאיתנו, ויוכל להמשיך וללמד את בני ישראל. כמו כן, שיהיה לרפואת כל חולי עמו ישראל, כל הזקוקים בישועות.
ושנפקור על ידי הקסמים.
ושהקדוש ברוך הוא, בזכות שרה אמנו, שהשבת אנחנו נעלה את זכרה, השפתנו, בקריאת התורה, יגזור עלינו גזורות טובות, כי אנחנו צריכים עכשיו הרבה סייעתא דשמיא והרבה תפילה, במיוחד אנחנו שקשורים קצת לפנימיות ומשתדלים. אנחנו צריכים השבת באמת יהיה פה שמחה גדולה בחברון, אבל בתוך כל השמחה כשנתפלל, שכל אחד יכניס בתפילה שלו משהו על כלל ישראל, כי אנחנו זקוקים לישועה גדולה עכשיו. וזה זמן,
איפה עושים את זה?
זה זמן שעליו נאמר, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אז שכל אחד יתאמץ קצת, תוסיף בתפילתו. אפשר, כשבתיחת ההיכל, מוצאים ספר תורה, בריש מי דמראה על מה, אז לפני שמסיימים, לתב לחיים ולשלם, לבקש שם על עם ישראל, לבקש שם על כלל ישראל, לבקש שהקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו גזרות שאינם טובות, ושיפתח לנו לקראת חודש כסלב, חודש הנס, חודש הניסים מעל הטבע, שהשבת אנחנו מברכים, חודש כסלב, בשבוע הבא, יום שלישי ורביעי, גד, זה ראש חודש כסלב, גד זה ברכה, זה מזל, אז שיהיה מזל טוב לישראל, ושישתנה המזל לטובת עם ישראל. אז כל אחד שבאמת בריך שמה שיגיד כמה מילים של כלל ישראל, כי אנחנו זקוקים לזה בצורה מהותית חשובה מאוד מאוד עכשיו, מאוד מאוד. אומר הזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה, כולנו מכירים את הקושיות מיד שהתורה אומרת, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, ורש"י מיד נדרש, למה צריך לפרט? תכתוב, ויהיו חיי שרה 120 שנה, זהו. מה בא הפירוט? ורש"י מסביר שכולם שווים לטובה. כלומר, בת 100 כבת 20 כבת 7. אומרת התורה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, זה נכלל בכל. אנחנו זוכים, אתם זוכים, והשם ברך את אברהם בכל. זה נכלל בכל, אומר רבי שמעון בר יוחאי. והשם ברך את אברהם בכל. רבי יהודה פתח, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך. מי זה? אותו אדם שהקדוש ברוך הוא מקרב על מנת שישכון בחצרות השם, בהר בית השם, הוא האיש שדרכיו מוכשרים לבני הקדוש ברוך הוא. איש הכשר, זה לא אחד שיש לו תעודת הכשר מאיזה מועצה או מאיזה משגיח, אלא ממי? מעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, שבוחן ובודק אם זה נסתרות. הקדוש ברוך הוא נותן לו תעודת הכשר, והוא יתברך בוחר בו. למה? כדי לקרבו אצלו. והשם ברך את אברהם בכל. מה זה? תעודת הכשר. תעודת הכשר שהוא אכן מתאים להיות אשרי תשכון, תבחר ותשכון חצריך. אבל תשימו לב רבותיי, הפסוק אומר אשרי תבחר ותקרב תשכון חצריך. יש פה שני צדדים, אחד כלפי שמיה, שהקדוש ברוך הוא בוחר, ואחד כלפי האדם. הרבי היה אומר, אשרי תבחר, אם אתה בוחר באשרי יושבי ביתך, אם אתה בוחר לעשות הטוב בעיני השם, זה הבחירה שלך, אז אתה קרוב, וישכון חצריך. הקדוש ברוך הוא ישכון בבית שלך, הקדוש ברוך הוא ישכון בחצריך. כלומר, זה שני דברים. זה גם כלפי שמיה, גם כלפי האדם. יש בספר בראשית רמב"ן מעניין. הרמב"ן בעקדה כתוב, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. הרמב"ן אומר, רגע, משהו מוזר פה בפסוק. והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, קח נא בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק וכו'. למה משתמשים במילה נישא? היה כתוב, אפשר היה לומר, והאלוקים אמר לאברהם, קח את בנך, או כמו שלמדנו לפני כמה פרשיות, נכון? אמרנו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. היה אומר לו, ויאמר השם אל אברהם, קח את בנך, את בנך, אשר אהבת יצחק, ושולם עלייכם, הכל בסדר. מה פתאום התורה משנה מלשונה? למה הקדוש ברוך הוא מוסיף פה מילה נישא? עכשיו הוא אומר דבר עמוק מאוד. שלמלא היה כותב אותו, אני חושב שהיינו, אסור לנו אפילו היה לחשוב על זה. משמע מדברי הרמב"ן, שהקדוש ברוך הוא נמצא בניסיון. הקדוש ברוך הוא נמצא במצב שבו אברהם, שהוא אדם, ויש לו בחירה חופשית, יכול לבחור לו. לא. ועד מי אמן בניסיון? הקדוש ברוך הוא. זה יצליח או לא יצליח? לכן אומר הרמב"ן, והאלוקים נישא את אברהם, וזה גם נישא כלפי שמיה. האם אברהם יכול להגיד גם לא? זהו.
איפה הוא כותב את זה?
הרמב"ן.
הוא כותב את זה על הקידה.
על הפסוק, כן, ממש. על המילה נישא את אברהם.
אם אברהם היה אומר לא.
אז הקדוש ברוך הוא היה צריך למצוא דרך להסביר את הלא. מה? זה לא קשור, זה ידיעה ובחירה.
הוא ידע, אבל
כן, אבל זה לא קשור. ידיעה ובחירה זה הקדוש ברוך הוא יודע. אבל הבוחר בוחר. פעם באיזה שיעור אמרנו, מישהו שאל אותי, הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז מה זה משנה? אמרתי לו, תראה, אתן לך דוגמה.
הוא בכלל, דעתו, ניסיון, אם מישהו יכול להגיד לו.
נכון.
אם זה בלתי אפשרי, אז זה לא ניסיון.
נכון, זה שיטת הרמב"ן. אז זה כבר לא ניסיון. אז זה הופך לניסיון של קדוש ברוך הוא. למה ניסית על מישהו שלא מתאים? לכן, בנושא של ידיעה ובחירה, זה לא הנושא שלנו, רק בקצרה אני אגיד. משל למה הדבר דומה? מלך שגזר על הציבור שאסור ללכת עם בגד שיש עליו סמל פלוני. ומי שילך עם הסמל פלוני יהרג. תפסו בן אדם, הולך ברחוב עם בגד עם סמל פלוני. מה יעשה המלך? להוציא אותו להורג. כי זה שלום מלכות, אחרת גמרנו, הוא יכול ללכת.
אם כולם יצאים.
הוא יכול ללכת. הקדוש ברוך הוא אומר לך שאסור לאכול דבר שאינו כשר. שאסור לך לחלל שבת. שאסור לך לעשות עבירה פלונית ועבירה אלמונית. ובעובדה, אתה עושה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע מה אתה עושה. אבל בפועל אתה מחליט. כלומר, הידיעה שלו לא מפריעה לך לפעילות. אתה זה שפועל בשטח. אז אין סתירה בין הידיעה שלו והבחירה שלך. כי אם הוא היה זה שקובע שתלך רק לבי מה שהוא יודע, אף פעם לא יכולת לחתור.
אף פעם, אבל זה לא ניסיון.
אנחנו לא מדברים על הניסיון.
כלפי האדם זה כן.
נכון, המתנשא.
לא, פה, אצלנו.
האלוהים ניסה את אברהם.
כי ניסה את אברהם. אז אל הפיו אין, כי הוא...
אז הרמב"ן לא מסכים, הרמב"ן אומר...
זה מה שאני שואל בעצם.
כן, הרמב"ן על פי הניסוח, שאומר, והאלוקים ניסה את אברהם, כן? אומר הרמב"ן, איך הקדוש ברוך הוא יכול לנסות את האדם, כן? ויכול להיות שהאדם יגיד גם לא. אז איך אתה מנסה? כלומר, השאלה חוזרת כלפי שמעיה. ואברהם, הקדוש ברוך הוא מברר את אברהם בכל, כן? זה מה שאומר הזוהר הקדוש. שזה שני הצדדים. אשרי תבחר, ותשכון חצריך, זה מי אומרים? אומרים מי הקדוש ברוך הוא, השרב של האדם, שהקדוש ברוך הוא בוחר בו. אבל הרד היה אומר לא, זה גם השרב של האדם שיעשה, כדי שהקדוש ברוך הוא יבוא אליו. כי זה לא רק הקדוש ברוך הוא יבחר לו ואתה לא צריך לעשות כלום. תעשה כדי שהוא יבחר בך. זה אחד מול השני. בסדר? לכן אומר הזוהר הקדוש, על מנת שממנו ייצאו כל הברכות וכל הטובות. ממי? מאותו אדם, שעליו נאמר, אשרי תבחר ותשכון חצריך. ימי חיה של שרה ימינו, היו מלאים ושלמים, כך אומרים כולם. זה המפרשים, לכן נאמר הפירוט. כלומר, כל דבר היה מושלם. אבל כל זה בשביל מה? בשביל מה היה כל מהותה של שרה? למה? למה היא באה לעולם? היא באה על מנת ללדת את בנה יצחק. זה היה כל עניינה בעולם. כדי שיוולד יצחק. אומר הזוהר הקדוש, שהיא שמעה את מעשה העקדה של יצחק, אותו מלאך בר היה מספר לה, לא אמר לה שהוא מת או נשחט, אבל הביאו אותה להבין. ראיתי אותו, הייתי זקן הולך, לידו ילד, ולאט לאט ככה מביא אותה למחשבה ולידיעה שזה הבן שלה ובעלה, אברהם אבינו. ראיתי אותו נעקד, ראיתי את אבא לוקח את הסכין, הוא לא המשיך, כבר יצא נשמתה, זהו. ואז למעשה, היא ידעה שהגיעה לשלמות שלה. ברגע שהיא ידעה שיצחק נמצא על המזבח, והופך להיות עולה תמימה, מה קרה מיד? פרחה נשמת, זהו, היא גמרה את העבודה. כל עניינה ומהותה זה להביא את יצחק להיות במדרגה של עולה תמימה. בשביל זה כל חייה. זה כל מהותה, זה כל עניינה, כל מחשבתה. ולכן פרחה נשמתה, היא סיימה את העבודה. זהו. הביאה את הבן למדרגה הגדולה ביותר שיהודי יכול להגיע. כי זאת הייתה תכליתה במטרת חייה לזכות שבנה יצחק יעשה את רצון השם עד מסירות נפש. זהו, הוא עשה, גמר. אומר הזוהר הקדוש, אז במעשה העקדה, אברהם ויצחק הגיעו שניהם לשלמות שלה. יש דבר נורא, שאלמלא הזוהר הקדוש היה כותב אותו, והיינו חושבים על זה. הזוהר הקדוש אומר, דרך אגב, מי שרוצה, אני כתבת על זה מאמר, אנחנו כולם אומרים, אברהם איש החסד, נכון, ויצחק, גבורה. ואני כתבתי מאמר, שאומר הפוך, אברהם איש הגבורה, ויצחק איש החסד. הפוך לגב. וזה מופיע גם בספרים הקדושים.
שנה שעברה, לא?
כן, שנה שעברה. אברהם אבינו לא יכול היה לבוא למידת החסד לפני העקדה. כי לא היה בו את המידה של הגבורה של יצחק. ורק אחרי שהוא עקד את יצחק וראה מה זו מידת גבורה, השתלם עצמו הגבורה שבחסד, ואז היה יכול להיות איש חסד. המאמר הוא רחב, גדול וארוך. זאת אומרת שבאותו רגע כשאברהם עוקד את יצחק ולוקח את המאכלת לשחוט את בנו, הוא נותן יכולת ביצחק להוליד, ולהולדה זה חסד, והוא מקבל ממנו את השלמה כדי שהוא יהפוך להיות חסד שלם. כלומר, רק שם יתקנו שניהם, האבא והבן, לשלמות. אבל רק ידע. כי זה היה לנו רמז איך צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כי אברהם לבד זו עבודה בקו אחד. קו החסד. יצחק זה קו הגבורה. אי אפשר לעבוד את הקודש ברוך הוא רק בקו אחד. זה כמו שאתה לא בונה בית עם קיר אחד. אתה לא עושה רק קיר דרומי, זהו, אין יותר כלום. זה לא בית, זה חומה. זה קיר. אין, הוא לא ראוי לכלום. למגורי האדם ודאי שלא. האדם שבונה בית, בונה בית מכל הכיוונים. אדם שרוצה שירד אליו שפע, הוא לא לוקח כוס חצויה, כי לא יודע, זה ישפך. הוא צריך כלי שלם. כלי שלם מכל הכיוונים. לכן, כדי שלא לקחת מאומה, אומר הזוהר הקדוש, ברגש של מעשה העקדה, מה קורה להם כשהם באים, שומעים? ששרה איננה. יש חיסרון. חזרה למציאות העולם כדי לחבר את השלמות שהם זכו לו בהר אל המציאות בעולם הזה. כי שניהם, אברהם ויצחק, במעמד העקדה, כבר לא בגדר עולם הזה. בכלל. אב שמעלה את בנו לקורבן, זה לא גדר עולם הזה. ברצון השם. שזה נגד כל מה שהוא נעם ודיבר ונתן שיחות עד אז. נגד אבות התהילים, נגד הקרבת ילדים למולך. ולעשות הפך הטבע, הפך כל מה שאתה אומר, זה מעל הטבע, זה מעל מציאות העולם, מעל הכל. שבן יגיד לאביו, תעקוד אותי חזק כדי שאני לא אפסל בשחיטה שלך, זה מעל הטבע. כשאנחנו רוצים היום לקחת את הילד, לתת לו איזה קלאפ כזה קטנצ'יק, הוא בורח. פה אומר הבן, תקשור אותי חזק, שאני לא אברח. זה והשם ברך את אברהם בכל. כל השלמות, כל הכלי, כל היכולת לחבר בין עולם הזה לעולם עליון. בין עולם הזה, גן עדן תחתון לגן עדן עליון. אבל ממש, במציאות, לא בדמיון. לכן, מי שעובר, ואני קורא בתוך האלון, מי שעובר מפרשת השבוע שעבר לפרשת השבוע שלנו, רואה מעבר חד מאוד. אם היינו מנסים לסקר את זה בסיקור עיתונאי, או בסיקור כזה או אחר של אנשי תקשורת, הם היו אומרים שיש הבדל מהותי תהום פעורה בין שתי הפרשיות. פרשה וירא, מלאה במעשיות, אירועים מסעירים. כל כתבי העולם היו מגיעים עם אנטנות, שידורי לוויין. למה? רבותיי, יש שם דברים שבוודאי היו חדשות של העולם. מלחמת אברהם בארבעה מלאכים, כאשר הארבעה הללו מנצחים חמישה. והוא לבד. בפי המדרש עם 318 חניכים, חיילים, יחידת קומנדו של אברהם, מנצחת עשרות אלפי חיילים שניצרו לפני כן. יחידת קומנדו קטנה, מה לא היו עושים על זה? סרט היו עושים על זה. היו יושבים ודנים אנשים שמקצוע ומסבירים את הטכניקות הקרביות של אברהם והטקטיקות המיוחדות שהוא עשה, ומבזבזים על זה הרבה שעות שידור. כי זה מעניין. יש מה תוכן. זה צריך להיות עניין בינלאומי. זה לא איזה בן אדם פרטי באיזה שבט. זה מלאכים, זאת אומרת, אנשים עם שלטון מכמה מקומות איבדו את הכל. נוצחו. על ידי איזה עברי אחד. עם איזה כמה חיילים. זה באמת דבר מעניין. בוודאי, כאשר אנחנו מדובר על מלחמה כזו, כתבו על המלחמה בכל לוחות החרס שהיה אז בעולם, את כל הכתבה. הפיכת סדום, זה סיפור קטן. זה חביבי, היום הר געש מתפוצץ ומחצה איזה משהו, וואה, זה חדשות מסירות לעולם, כי העולם פה עובר שינוי אמיתי, מהותי, גדול, שיכול להשפיע על כל, על כל היוניברס, על כל היקום. אז יש בפרשה מה שנקרא אקשן. הרבה אקשן. עוד יותר. יש עוד מורה חשוב בעולם הפנימי. עקדת יצחק. בוודאי זה עניין גדול מאוד. ואז כל אותם אנשים שהכירו את אברהם, פה בעלון הממרא, אשכול, ממרא, הנר, באזורים מסביב פה, בבאר שבע, כל... בואי, שמעת אברהם, העקדה, ו... זה בטח נושא מסעיר. אב הולך לעקוד את בנו, תשמע, זה כותרות רציניות כמה ימים. יש שם מה לדבר. יש שם מה לדבר. יש תוכן. יש ככה אנרגיה. בוודאי עניין גדול מאוד. עוד שכחנו. בפרשה יש גם מלאכים. הולכים פה, מלאכים הולכים שם. הבטחות לאישה זקנה שתלג. תשמע, איזה יופי של פרשה. תענוג. יש מה לקרוא, יש עניין.
יש מה לספר
לילדים, כן? עניינים מיליונים. וכל הפרשה היא בעצם רצף של מאורעות. אירוע רודף אירוע, אירוע רודף אירוע. היא מתרחשת במישור של מתח אדיר שקיים בפרשה. מתח. תקחו ילד שפעם ראשונה קורא את החומש, הוא בלחץ שם, הוא במתח. וואו, מלחמה, מה יהיה? אנחנו כבר התרגלנו. לא כל כך מתוחים. אנחנו גם יודעים את ה-happy end. אבל ילד פעם ראשונה ישמע את הסיפור הזה, תשמע, אני יודע, הנכד שלי, שאני זוכר, קנינו לו פעם קלטת, הספר בראשית, והוא הביא את הקלטת, שעה וחצי, כל הספר, הוא לא, הוא, זהו, ישב לה, שעה וחצי, הקשיב, לא זז מהמקום, כל זה בבראשית, הוא לא מצוגל, הוא היה בשוק, זה מעניין, טוב, הקלטות של היום, יש אפקטים, זה, זה, אבל, עצם הרעיון, בוא נעשה, זה עוד מקום, עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר, הוא היה במתח עצום, מתח עצום. כל זמן יש שם מתח, עליות, ירידות, כל הזמן שינויים. למשל, כל העניין של סדום, הוא עניין של מהות. זה לא עניין סתם. יש פה עניין עקרוני. על מה נהפך את סדום? על מוסר. על מוסריות של האדם כאדם. זה לא רק איזה חשבון של הקודש ברוך הוא, שרצו שם אנשי סדום להתעלל בשני הנציגים של הקודש ברוך הוא. לא, כי הם לא היו מסוגלים לעשות להם כלום. זה המוסריות הריקובה של שלטון רקוב, שלטון מושחת. זה מנהיג מוסרי שאמור להשפיע על כל מי שנמצא פה באזור. יש פה כנענים, חיטים, אמורים, כולם פה. ויש אבל שלטון שהוא מכוער. זה עניין מהותי. עד לידיעה של שאלה, עד כמה קודש ברוך הוא מתערב פה? האם קודש ברוך הוא בחינה של, כמו שיטת הפילוסופים, שמביא רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהוא ברא עולם, אמר, להתראות, תצליחו, וזהו, לא מתערב, עכשיו הוא עסוק בדברים אחרים. שיטת הפילוסופים, כן. שזהו. כלומר, עד הידיעה הזו, אם הקודש ברוך הוא באמת מתערב במציאות העולם, או לא. זה דברים שיוצאים מתוך הפרשה הקודמת. עד שההתערבות שלו מביאה לידי עקירת מקום מן העולם, מן השורש, סדום. ההבטחה שלא יהיה עוד מבול למשל, פרשת נוח. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא מתערב במציאות יותר. אז הוא נותן איזה מין קוד כזה, חבר'ה אתם רואים אני פה. לא. זה בדיוק ההתערבות המקסימלית של הקדוש ברוך הוא, שאומר לך אלמלא זה, אז היה זה. אני מעורב, אני מעורב בכל דבר. רק הבטחות צריך לקיים. עד העקירה של דבר מן השורש כמו סדום. הפרשה שלנו. בוא באמת. איזה שינוי. איזה מתח. כלום. ממש משהו פשטני. יום יומי. שאתם יודעים מה? קורה כל יום. כל יום אנשים הולכים לבית עולמם. וכל יום חברה קדישה עובדת. וכל יום עושים איזה שידך. מה קרה? זהו. פשוטו. שום דבר מיוחד בפרשה. ממש כך. לכן, יש לנו את קבורת שרה במערת המכפלה, ויש את השידך של יצחק ורבקה. אנחנו מכירים את זה, לא זה, כל יום עושים את זה. תלכו לבני ברק, תראו, כל יום יש שידוכים. כל יום שטחנים עובדים, וכל יום חברה קדישה עושה את העבודה הקדושה שלה. מה מיוחד בזה? בסוף הפרשה, גם אברהם אבינו נפרד מאיתנו. זהו. טבע העולם, לא? כלומר, אין ייחודיות על פניו בפרשה שלנו. וההבדל הזה אומר דורשני. מה קורה פה? למה ההבדל הזה? בניגוד לפרשה הקודמת, כל מאורע שם הוא יוצא דופן, המאורעות שאינם מתרחשים בכל יום, הפרשה שלנו יש דברים שלמעשה יכולים להיות כל דור ודור במשך כל קיום העולם. זה דברים שקורים כל יום. אלמלא היה מדובר באבותינו הקדושים, לא היו כותבים עליהם כלום. שום דבר. אז מה? נפטר, נפטר. שיהיה דרך שלו. כמה שילוחים נעשים, אנחנו בכלל לא יודעים שהם נעשים, כי אנחנו לא קשורים אליהם. אף אחד גם לא מודיע עליהם. טוב, כבר דיברו על כך, חבותיי, ופה אני נכנס לעניין המרכזי. יהודי, נקבל ככה, אני חושב שאמרו את זה בשם אחד מאדמו"רי חב"ד, יהודי צריך לחיות עם הזמן. הזמן שאנחנו חיים בו, הוא לא סתם זמן. צריך לחיות אותו. ומכל פרשה ופרשה, והזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, צריך לחיות אותה. זה משהו, איך קראנו לזה? זה המפה של השבוע. יש בה הכוונות לשבוע. יש בה חיים. כי תורה, תורת חיים. והיא באה לתת לנו כיוונים. כלומר, להיות עם מה שאומרת לפרשת השבוע. בדרך הטבע, כולנו חיים בתוך זמן. אתה שואל, סלח לי, מה השעה? כולם יש להם זמן. אנחנו חיים בזמן. פגישות בזמן, אוטובוסים בזמן. הכל יש לו זמן, אפילו זמן תפילה. לכל דבר יש זמן. אנחנו חיים בתוך הזמן. ישנם מאורעות שונים שעוברים עלינו, מהבוקר עד הערב. ואנחנו חיים כל הזמן בתוך המערכת של מה? של זמן. אני צריך להיות פה, אני צריך להיות שם, אני מתחיל לעבוד בשעה כזו, אני גומר שם, אני לומד בישיבה עד הצהריים, אחר כך יש לי סדר, אחר כך יש לי הפסקה. הכל זמן. הכל רץ סביב מושגי הזמן. אלא שיש זמנים פנימיים וזמנים חיצוניים. הזמן שאנחנו חולפים בתוכו, יש לו שני צדדים. זמן פנימי עמוק, וזמן חיצוני חולף, שהוא לא כל כך בר משמעות. ותכף נבין למה. זמן חיצוני הוא זמן שאנחנו נופלים אליו. לא אנחנו קבענו את השעות, ולא אנחנו קבענו את הזמן, ולא קבענו אנחנו את מה שמסתובב סביב השעות הללו. ישבו אנשים, קבעו להם בגריניץ' שמה את הסדר העולמי לשעון, וזהו, כולנו מתנהגים על פי זה. אמרנו. אתה קם בבוקר, אתה מפה לתוך זמן כבר שהוא קבוע. אתה לא יכול לשנות אותו מה שאתה רוצה. אתה נשאב לתוך דבר קיים. נופלים לתוך מערכת אבל שאנחנו לא קשורים אליה. אלא אנחנו נמצאים בתוכה. נרצה, לא נרצה. זה לא משהו שאני בוחר להיות בו.
זה כמו מקום.
מקום אתה יכול לבחור. אתה עובר היום גר פה, לא נעים לך, אתה עובר לשם.
הזמן הוא לא מוחלט, האמת.
לא, הזמן, אתה נמצא בו. יש לך 24 שעות ביממה, שבתוך ה-24 שעות ביממה יש לך מערכת זמן, שאתה הכנס את עצמך אליה. איך אתה מתחיל לעבוד ב-8? כי הוא בחר לעבוד ב-8, שאני ארחיל ב-9, כי העבודה שלו מתחילה ב-9. כלומר, הוא נכנס לתוך מערכת זמנים, שהוא, מישהו קבע לו. הוא בוחר לו, הוא רוצה פה, הוא רוצה שם. הוא לא יכול להשפיע. זה נתון. בסדר? לכן, בתוך המערכת הזו, אני יכול להיסחף, אף על פי שזה לא המערכת שלי. אבל אנחנו תכף ניתן דוגמה. אנחנו באמת, יש איזה שיר של רבי יהודה הלוי, שאני זוכר אותו כשהייתי צעיר, למדתי אותו, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו. הוא אומר, באחד השירים שלו, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. עבדים לזמן. אז אנחנו עבדי עבדים. ותכף נבין למה. יש יהודים, אתם מכירים את זה פה בארץ, שחיים פה, אבל הם חיים לפי השעון של ניו יורק. הם רגילים. חיים שם, מפללים, כמו שם, עושים. הם פה והם שם. הם לא פה, הם שם. אבל אתה פה, למה אתה חי בזמן חיצוני? כי... כך. יש אדם שחי לא לפי השעון שלו. יש אנשים שתמיד חיים עם הזמן החיצוני. דוגמאות, תכף תראו ואתם תראו, וואי, כמה זה נכון. והמערכת הזו בולעת אותם. הם נשאבים לתוכה ומאבדים את העומק של הזמן. אנשים שלא יכולים לא לשמוע חדשות אפילו פעם אחת, חייב פעם ביום לשמוע חדשות, איך אפשר שלא? זה נורא, אני לא יהיה, אני מנותק מהעולם, אני לא מסוגל. אני חייב לשמוע חדשות. והיום המשוגעים האלה כבר הרגילו אותנו שיש כל שעה חדשות, וכל חצי שעה מבזק, או מה יהיה כל רבע שעה תקציר. הם לא יכולים.
שמעת מה שהיה?
לא שמעתי, ברוך השם. כן? אבל זה בערך. כולם היום, זימוניות, מסרונים, כל הזמן חייבים להיות בעניינים מה קורה מסביב.
מה עוד אתה עוזב?
לא? אז זה רק דוגמא. כן, כולנו פה עם המכשירים האלה. זאת אומרת, תראו מה קורה לנו. אנשים שאם לא ראו את העיתון של הבוקר, מרגישים כל היום שהם חסרים, מסכנים. לא הספקתי לקרוא את עיתון העסקים הבוקר. איך אני יכול להמשיך? אולי מישהו גנב לי איזה אחוז ממניה, אולי הפסדתי, אולי... הוא לא יכול. תראה, בוקר שלו, בוקר טוב, והוא יהודי מאמין, יהודי דתי, אז הוא גם איתו ידיים, יברך ברכות השחר, ואחרי בית הכנסת יחזור הביתה, עושה כוס קפה, ייקח את הקרואסון, יפתח את העיתון.
מה פתאום? מסתכל באינטרנט.
או באינטרנט, זה גם סוג כזה. אבל הוא חייב לדעת, הוא חייב, לא יכול שלא. כל זה בא מפני שאדם חי כל הזמן עם דברים חיצוניים. מה שבחוץ. מחובר לזמן החיצוני, ותכף תבין מה זה זמן פנימי. לעומת זאת, כמו שיש לכל בן אדם לוח עצמי שלא תלוי במאורעות החיים. אתם רוצים דוגמה? יש אנשים שאומרים, נכון, שאני עכשיו עייף, נכון שמחר אני צריך לקום בבוקר בזמן לעבודה, אבל עכשיו יש לי שיעור. ואני לא אתן לעייפות שלי ולזמן שלי ולעבודה שלי לבטל את השיעור. והוא הולך לשיעור. הוא שבר את הזמן. הוא שבר את המסלול של כאילו מה שמבחוץ הוא קובע לו, אלא הוא מתחיל עכשיו לקבוע בתוך הזמן, בתוך המציאות. כל מה שהמציאות היא זו שמובילה אותי, אז היא קובעת לי. כאשר אני אומר למרות הכל ואף על פי שהזמן החיצוני הוא המשפיע עליי, פה אני שובר אותו ולא מתייחס אליו. וזהו. פה אני מתחיל להיות בזמן אחר. העליות וירידות של האדם הפרטי, זה גם כן הזמן הפנימי שלו. אדם עולה, אדם יורד, אדם נופל, אדם קם, בלי קשר לזמנים החיצוניים. זה מאוד פרטי, מאוד אישי. אנחנו רואים את זה בעבודת השם של כל אחד ואחד. יש זמנים שהוא עולה, זמנים שהוא לא כל כך עולה, ואין קשר לזמנים החיצוניים, זה לא תלוי בשעון. יש לזה זמנים אחרים. כלומר, יש זמן אחר. יש מושג של זמן שהוא אחר. יש לנו גם לזה כללים, יש לוחות לזה. לדוגמה, קחו את החגים. נכון שהחגים נקבעו על פי זמן חיצוני, שקבעו לנו אותו. אבל מה קורה לכל אחד ואחד בתוך החג, זה כבר פרטי לגמרי. זה אדם מתלהב בתפילה הזו, והתפילה הזו הוא משקיע את מיטב כוחותיו, והוא מתנתק את עצמו מהזמן של כל מה שקורה מסביבו. הציבור יכול להגיד כבר קדושה, הוא יכול להגיד מועדים ללכת הביתה לקידש, והוא עדיין בתפילה. כי הוא ניתק את עצמו מהזמן החיצוני. זה מאוד פרטי הזמן הפנימי הזה. לכן, יש לנו מעין מעגל של היסטוריה, מאדם הראשון עד משה רבנו, שמה הוא עושה? זה מעגל שכולל את כל מה שמשמעותי לגבינו בחיים היהודיים. זאת אומרת שכל מה שאנחנו עושים, גם בתור עם וגם בתור יחידים, זה רק וריאציה של הנושא. ואני אמרתי פעם באחד השיעורים בישיבה, שכשאנחנו לומדים את הנביאים, ואנחנו רואים את העם שלנו, מה עבר עליו, ומה הוא עושה, ואיך הוא פועל, ומה הנביאים צועקים, ואנחנו מסתכלים היום בהסתכלות היסטורית, אחורנית, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לקחת את הספרים, ללמוד אותם, ובשביל להבין, להחליף את השמות. זה הכל. הנכון שהיום אין נביא, אבל היו גדולי ישראל, שעמדו בשער וצעקו חמאס. והעם המשיך לאכול ולסבוע, לאכול היום כי מחר נמות. זה, אין הבדל. אז קראו לזה מתושלח, והם קוראים לזה נוי. זהו. אז קראו לזה ירמיה, והם קוראים לו הרב אמה. זהו. רק תחליף את השם, ותראה שזה חוזר וחוזר וחוזר אותו דבר. רק משתנים השחקנים. המציאות חוזרת על עצמה כל הזמן. זה כל ענות חלושה, אני אומר. זה חולשה. כי כבר ראית, איך אומרים היום האנשים, היית בסרט הזה כבר. ראית שהוא לא נגמר טוב. אז גם אתה חוזר. זה איך אמרת, הטענות של הקדוש ברוך הוא כל הזמן לנביאים. כלומר, עם הנביאים, לעם ישראל. הרי כבר הייתם בסרט. למה? איפה? מה קורה פה? למה זה לא עובר? כי אנשים צמודים לזמן החיצוני. אין להם זמן להסתכל בזמן. וכשאדם לא מסתכל לזמן הפנימי שלו, אז ממילא אין לו גם זמן לשום דבר אחר, חוץ מלהרוס ולהיות עבד לזמן. ודרך לשים לב טוב. אנחנו חיים במעגל אחד, שהוא מחולק לאורך השנה, 365 יום. הוא מהלך חיים שכולל מנקודת החיים הראשונה שהאדם נולד ועד המוות, עד שאדם נפרד מהעולם הזה. וגם בתור החיים הפרטיים, כל יום אנו עוברים את המהלך הזה. קמים בבוקר והולכים לישון בערב. וזה חוזר חלילה. ומה אנחנו עוברים את המהלך הזה? כל יום ויום. ולא לחינם אמרו חכמים שצריך להזכיר יציאת מצרים כל יום. מה הרעיון של להזכיר יציאת מצרים כל יום? למה? מה העניין? רבותיי, כיוון שיש מעגל שלא חווים אותו, אלא רק פעם אחת בשנה, ואז הוא נראה כך. ויש חוויה שעוברים אותה יום-יום. זו גם נראה שזאת הסיבה שמזכירים את יציאת מצרים כל יום. ולמה אנחנו מזכירים לנו את יציאת מצרים כל יום? כי זה אמור לקחת אותנו ולהעביר אותנו לאן? לזמן אחר. אתה עכשיו, פה בארץ ישראל, תזכור. עבדים היינו לפרעה במצרים. אתה זוכר? אתה זוכר מה קרה שם? אתה מבין את הפנימיות שלך? אתה מבין בשביל מה יצאת ממצרים? האם בשביל להפוך להיות עבד של המפעל? עבד של הזמן? כבר היית עבד. אז אתה לא יכול להיות רק משועבד לזמן החיצוני. תזכור כל יום, עבד כבר היית. תהיה חופשי. תיקח לך את הזמנים בתוך הזמן החיצוני לפנימיות שלך ותהיה חופשי. עבד השם הוא לבד חופשי. תמצא את נקודות ההשקה, נקודות המגע, שבהם אתה מזיז את הזמן החיצוני. ואתה מנתק אותך מהם. ובמקום להקשיב לחדשות כל שעה, תקשיב לקדוש ברוך הוא כל שעה. ואם אתה רוצה יותר, אתה עושה גם מבזק. אבל תחפש לך נקודות. תנתק את עצמך מהמציאות החיצונית. אחד הדברים שאנחנו אולי איבדנו אותם, או אתם יודעים מה, איבדנו זה קשה. אולי התרופף הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא באופן של ההבנה האמיתית, החיה. אני הייתי אפילו אומר, הגשמית. שהקדוש ברוך הוא ממש איתנו. אנחנו יודעים, מסכימים, לא מרגישים. איך כותב, כמדומני כותב הרמ"א, בהלכה הראשונה בשולחן ערוך, שאינו דומה ישיבתו של אדם כשהוא נמצא אצל מלך, לישיבתו כשהוא בבית. כשהאדם יושב בבית, אז הוא יושב איכשהו נוח לו. אבל אם הוא צריך להגיע לרעיון אצל אדם חשוב, ודאי שהוא מתלבש אחרת. הוא לא יושב עם מכנסיים קצרות, עם כפכפים ועם גופיה. גופיה ציצית, ודאי. לא. הלו, ויש בגדים מכובדים. והוא הולך להיפגש. זה כי האדם אם הוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא מלוא כל העולם כבודו, והוא נמצא כאן, ודאי שהוא לא יכול להתנהג באופן חופשי, שלא כמו שראוי להתנהג לפני הקדוש ברוך הוא.
איך אפשר להרגיש?
רגע. לכן, במובן מסוים, אנחנו נמצאים בשתי סדרות של חיים. כאילו זה לא חיים כפולים. אנחנו חיים במקביל בשני זמנים. אנחנו גם רואים את זה, דבר נורא מעניין, גם עולם הישיבות, בלי לשים לב, נשאב לתוך הרעיון הזה. איך הזמנים מחולקים בישיבה? זמן חורף, זמן קיץ. זהו, שני זמנים. זמן קיץ, מה יש בו?
הוא קצר יותר, אייף.
כן, אבל יש בו הרבה חופש. בין הזמנים גדול. בזמן חורף, בקושי יש איזה משהו באמצע כזה, קטנצ'יק, חנוכה לפעמים. בסדר.
לפעמים מדלים,
כן.
מדרגים הפעם.
כן, לפעמים גם משאירים אותם בישיבה. אומר, זה מזמן כזה ש...
מדרבון.
עובר, כן. כלומר, גם אם נלקט ונאסוף את כל האירועים המיוחדים בתוך עונת החורף, חנוכה, פורים, אתם יודעים מה, ט"ו בשבט, מי שהולך אפילו לטעת עצים, בסדר? שקיים את המצווה, שהוא נטעתם כל עץ פריו, בארץ ישראל, אין שום דבר מיוחד שקורה בתוך המציאות. תקחו, חשבן, תתלב, בסדר, מדיקים, נראה כל יום, ביניהם. באמת. מה כבר קרה באותו יום? הלכת לעבוד בבוקר, והלכת לישיבה, והכל היה בסדר, בערב באת, הדלקת את הנר, ואחרי חצי שעה, המשכת לעשות מה שאתה רגיל. לא קרה שום דבר. ממש כלום. אין שינוי. חגים אחרים, אנחנו לוקחים את החגים של תשרי, בוא יודע, זה שינויים שינויים. אתה לא יכול, יש קעת שופר, ארוחה חגיגית, כן? יש חג הסוכות, יש לך סוכה, אתה יוצא מהבית, יש שינויים בתוך המציאות. זה כבר לא אותו דבר, אתה שובר את המציאות שלך. אבל בזמן הזה, אפילו בפורים, פורים זה משהו ככה, באמת, קצת יותר גדול, קצת יותר גדול, אז אתה הולך, שומע את מגילת אסתר, חוזר הביתה, סעודת פורים, יש כמה דעות בגמרא, אז מי שמחמיר על עצמו, עוד ישתק ההוגן, אז הוא כבר לא זוכר בכלל מה המציאות. הוא מנותק מהמציאות.
הוא מתחבר למציאות האמיתית.
לא, לא, רגע, רגע. הוא מעל
המציאות. אנחנו עושים את זה פעמיים.
כן, הוא מעל המציאות. אבל מי שהולך לשיטה שהגמרא מדברת עליה, ויש לו על מי לסמוך, ואני אומר את זה גם לאנשים מסוימים, שזו המצווה עליהם לכתחילה, כי כששותים יין ולא יודעים איך להתנהג עם היין, אז עדיף שיעשה את הדעה בגמרא שאומרת שהולך לישון. אז הוא הולך לאכול והולך לישון. אין איזה שינוי גדול. נכון? שהשינוי הגדול הוא בשביל הילדים. יש משלוח מנות, עסוקים, אבל תשאלו את האימהות אם זה כזה שינוי שהם היו רוצות.
לא כתוב שצריך לשאול אנשים.
לא.
חס ושלום.
לא, במגילה לא. אבל...
אף הן היו באותו
נס. אבל, כן. הם היו באותו הנס. אבל לא ניכנס עכשיו, זה נדבר בפורים. אבל...
אסתר שאלה, את מולך שאלה את אסתר.
כן. אבל, שימו לב. בחורי הישיבה גם כן יושבים ולומדים בזמן חורף, רוב הזמן. אין להם שום דבר מיוחד. ואין אפילו חופש כמו שצריך, כמו שאמרנו. וזה בעצם ההבדל בין הסדרים. אמרנו שיש לנו חיים מקבילים. למעשה, לשני דרכים של חיים יהודיים. יש זמן חורף, יש זמן קיץ. יש זמן שכל כולו הולך בעליות וירידות, ויש זמן... חורף, שקט, שלווה, מתרגלים. אין שום דבר מיוחד. לכן, בואו נראה לאן אנחנו מגיעים. אצל כל אדם, צריך להפור דף, יש מין ויכוח פנימי. זה הוויכוח הגדול ששאלת איך מרגישים. יש ויכוח פנימי. מה אני רוצה? תשאלו כל בן אדם ברחוב, נו, מה, איזה חיים אתה רוצה? מה יגיד לך?
שקטים.
תן לי שקט, תן לי שלווה. עזוב, תן לי את זה, שיהיה לי שקט, אוכל לקום וללכת ולעשות ולחזור והכל יהיה בסדר. תהיה לי מאוד.
אני מעדיף את הקיץ דווקא.
רגע, או, לא מדברים על העונות, מבחינת חום קור.
את זמן קיץ,
זה לא יותר קיץ. לא, אבל, ללכת בסערה, פעליות, רעידות, קיצוניות, גברים זזים, מפה לשם, שם, עזוב.
שלא חיים בלי
זה. עזוב, עזוב. אבל זה ויכוח פנימי של האדם, מה הוא רוצה עכשיו? יהיה בנחת, בשקט. או שהוא רוצה שערה. מה הוא רוצה? תמיד נמצא בתוך האדם. יש צעד גם מבחינת חיי הנפש שלנו. כשיש תחושה שלא קורה שום דבר, אני מתחיל להרגיש מה? שמשעם הם. משעם הם לי. אין אקשר. בוא נע, הכל אותו דבר. יום רודף יום, יום רודף יום, הכל אותו דבר. זה מתחיל לשעמם. אין לקראת מה לצפוע, אין מתח. ומתח יוצר מה? מתח יוצר יצירה. מתח יוצר חשיבה. מתח יוצר פעילות. כי יש כל הזמן דחיפה. לעומת זאת, כשאין מתח, אתם רואים? אתם זוכרים מה כתוב? ביקש יעקב להישב, שלווה. קבעת עליו, עוזה שלו. אדם שרוצה להתקדם, אדם שרוצה להיות מחובר לעומק, לזמן האמיתי, הפנימי, המהות היהודית האמיתית שלו, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שכולם שווים, הוא לא יכול לשבת בשלווה, כי כל הזמן הוא צריך לבדוק אם זה שווה או לא שווה, איפה עשיתי פה, איפה אני משנים פה. אין מציאות של רוגע. תראו מה עובר על שרה. היא מתחתנת עם אברהם, הכרה. עוברים ממקום למקום, ממקום למקום. עד שסוף סוף מגיעים לחברון, ויש לה ילד, לוקחים אותו לעקדה. אין שקט, אין שלווה, אין כלום. כל הזמן בתנועה מתמדת. אברהם מגייר אנשים, היא מגיירת נשים, יש מתח, יש דיון, כל הזמן פעילות. כי השלווה לא טובה. השלווה זה הזמן החיצוני. השלווה קובלת אותך למושגים שמרחיקים אותך באמת מה שצריך. מחיים אמיתיים. לכן יש שתי דעות על העניין שנאמר ביעקב רצה. יעקב יושב בשלווה. קפץ על עבורתו של יוסף. יש דעה שאומרת שמי אומר את זה? קדוש ברוך הוא. לא מספיק הצדיקים שיש להם עולם הבא. הם רוצים גם פה. יש דעה שאומרת את זה שזה הצד השני אומר. לא מספיק שפה הם הולכים לעשות. להתענג מזיו השכינה, הם גם רוצים למטה? אני אראה להם מה זה. אין שלווה. זה לא משנה מאיזה צד זה בא, יש דבר אחד שמאחד בשתי הדעות. אין שלווה. כי השלווה זה שיעמום, ושיעמום המשנה אומרת, אתם זוכרים? מביא לידי לא. מה שצריך להיות. אין שלווה. שלווה פירושה תנומה, תנומה פירושה שינה, שינה פירושה ניתוק עם המציאות בכלל. אתה לא עושה שום דבר. אתה לא מתקדם לשום דבר. עדיף שיהיה ירידות ועליות. אבל יש תנועה. זה ממשיך. לכן, נעבור רגע לדרש, שכשאברהם אבינו בא לספוד לשרה ולבכותה, אומר המדרש דבר מדהים. מלמד שהיה רואה מלאך המוות מטריס כנגדו, ראה את מלאך המוות עומד מול אברהם אבינו ואומר לו, נו שכוח רביד, אתה לא יודע מה מחכה לך בבית, ביקרתי אותך שם, אתה באת מהעקדה, עלית לך לגבי מרומים, לך תראה מה קורה בבית. ואומר המדרש, זה דבר מפחיד ונורא, עומד אותו מלאך לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את בנך ממני. אותו מלאך מסוגל לעמוד לפני, קודש, לפני אברהם ולהגיד לו, להטריס כנגדו? איך קדוש ברוך הוא מרשה לו? כבר נגמר הניסיון. יש מי שאומר שזה ניסיון נוסף. יש דעה כזו, כן. אבל לא ניכנס כי דעת יחיד. באופן כללי, זה כבר ניסיון אחר. ניסיון בניית מערת המכפלה הוא ניסיון מסוג אחר. דיברנו על זה, שבוע שעבר. לחזור אל המציאות ולהתפקח עם איזה גוי. איך קודש ברוך הוא מרשה דבר כזה? אומר המדרש, יש סבא שנקרא מקור ברוך. הוא מבאר לדברי המדרש, יש קושייה למפרשים, שהם אומרים, ויבוא אברהם לספוד את שרה ולבכותה. אבל לא מצאנו מה הוא הספיד לה. השבוע הלכנו לעמו אחד מגדולי ישראל, ראש ישיבת קרלין, האבא של ראש ישיבת פוניביץ', הרב צבי מרקוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. נפטר השבוע.
אב של קרלין?
כן. ישיבת קרלין. ישיבת קרלין. ישיבת קרלין. היא קשורה לפוניביץ'. הלכנו לעמו. מי שהיה בלוויה ושמע את ההספדים, פשוט, תשמע, זה לא יומן. שעות היו הספדים, מגדולי עולם התורה, שעמדו ובחרו על האובדן. וכתוב, ויבוא אברהם לבכות את שרה ולספודה, ואתה הופך, נו, עכשיו בוא נשמע את ההספד. תשמע, מה היא עברה איתו? מה היא לא עברה איתו? כלום? איפה ההספד? תגיד כמה מילים טובות על אשתך. דבר, תספר. אנחנו יודעים בדרך כלל, כשאדם נפטר, ליד הציון שלו, ליד המקום שבו הוא נמצא, אומרים כמה דברים על הנפטר. אני זוכר שהייתי, כשהרב אוירבך זכר צדיק לברכה, איבד את אשתו, והיא נפטרה לבית עולמה. אבל לוויה, ידוע שאחרי שסוגרים את הגולל, אז אומרים למשפחה, בקדישה, מבקשים סליחה מה נפטר בשם כולם. אבל מי איזה דבר לפני הרב אוירבך? אז שאלו אותו, אמרו לו, רב, בכלל לא צריך לבקש סליחה מה נפטרת, אשתך? אז הוא אמר, אני לא צריך לבקש סליחה. עשיתי הכל לפי ההלכה. אני מבקש סליחה. אברהם אבינו לא אומר כלום. הרב אוירבך אמר לפחות את זה. בסדר? אז זאת אומרת, שהוא אמר לאשתו, שאשתו הייתה אישה, שנגע על פי ההלכה. והכל היה בסדר גמור. אברהם אבינו. שום דבר. זה דבר שצריך מעורר מחשבה. אומר המקור ברוך, כתוב מיד ויקום אברהם מעל פני מיתו. והעניין הוא שידוע שאדם מת מתמה. נכון? יש תומת מת. אבי אבות התרומה. ושאלת השאלה למה? הוא כבר מת. מה הוא יכול לתמה? מה אדם מת יכול לתמה? למה התורה מדברת על זה כאבי אבות התרומה? הוא נעשה חופשי מן המצוות. אמרנו, זהו. אז שהוא נעשה חופשי מן המצוות, הוא יתמה אותי שאני חייב על מצוות. היחס גומלים פה לא ברור. אבל האמת שהמת עצמו לא מתמה. כך הוא אומר. אלא מי שנוגע בו ומי שעומד סביבו ורואה את מידת הדין שפוגעת באדם הזה כי הוא נפטר, ומתחילים לשאול קושיות על השם יתברך. איך אדם כזה צדיק עולה? איך תינוק כזה קטן? איך עושה דבר כזה? איך זה נהיה? זה מה שמתמה. אתם מבינים מה קורה פה? לא המת הוא המתמה, אלא המחשבות של אלה שעומדים סביבו, שמעלים קושיות על הקודש ברוך. זה קוראים לתומה לבוא.
איך נותנים באותו רגע לאנשים לברדן האמת?
עוד רגע. ושמה, הובא בשם המגיד ממזריץ', כתוב הפסוק שהקודש ברוך הוא פוגש את משה רבינו בסנה. הכתוב שם, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. למה אתה פחד? מה קרה? למה אתה צריך להסתתר? למה אתה מחזה את העיניים? לא רוצה לראות. רבותיי, תארו לעצמכם שעכשיו היה בא מגיד משמיים לכאן, ואומר לנו פה בבית המדרש, השכינה רוצה לבוא לדבר איתכם. היינו עושים ככה. היינו רק שואלים, רגע, שואלים אותו לידיים?
בכל התנך זה ככה. מפחדים אחרי
שואלים. לא, זה נבואה, זה משהו אחרת. נבואה, הנביאים נפלו וחלמו. אבל פה משה רואה, הוא מסתיר את פניו. למה? תסתכל. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליך. הסנה בוער באש ואין לנו מוקל. למה? כדי שתבוא ותסתכל. כי זה מוזר. כל המעשה של הסנה קורא למשה, אומר לו בוא 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 תתקרב, כי הסנה אנחנו יודעים זה עץ שיח כזה שהוא יבש, הוא נשרף בקלות, זה די, הוא איננו, והוא לא נשרף ולא נשרף ולא נשרף, הוא רואה את האש ולא נשרף ולא נשרף. אז מה הוא אומר לו כזה ברוך הוא? בוא בוא בוא, אני קורא לך, דבר קרוב. כשהוא מגיע אז הוא מסתיר פניו. אלא רבותיי, שממגיד, הנה ידוע שהסנה הבוער באש מרמז לגלות המרה ולצרות של ישראל. וכשמשה רואה את זה והוא מבין, הוא מסתיר פניו. למה? אומר המגיד, כי ירא מהביט אל האלוקים שלא יהיה לו קושיות על השם יתברך. למה גלות? מה הם עשו? כן, עמידת הדין. ולכן מצינו אצל הגר וישמעאל גם כן. כשהוא כבר אין מים ואין הכל, היא משליחה אותו באיזה מקום אחד, והולכת רחוק כמדחווה קשת. אומרת התורה, ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמדחווה קשת, כי לא אמרה לראה במות הילד. כי אם הוא ימות אני אתחיל להקשות על הקדוש ברוך הוא. ולכן התרחקה ממנו, כדי שהיא לא תתמה את עצמה במחשבות האלה. כך אומר המגיד. זה מה שמתמה.
מתה מדרגה כזאת הכי הגיעה למצב של בטאת במדבר.
זה משהו אחר. אדם בוחר. אדם יכול להיות מעלה של כהן גדול, ולהיות אחר כך צדוקי. זה בחירה של אדם. אדם יכול להיות אלישע בן אבויה, ששומע מאחורי הפרגות, שהוא רכב על סוס בשבת. זה בחירה של אדם. לכן בזה יתפרש גם כן מה שמצאנו בפרשת פרה אדומה. במדרש כתוב, אמרתי, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות להרע אחריה. המפרשים מדייקים במה שנאמר. ישנו פעם אחת שמשה הדרשן שמדבר על העניין של פרה אדומה, אבל על פי מה שאמרנו אנחנו נבין, התומעה היא זאת שבאה מסיבת קושיות ומחשבות נגד רצון השם, או להבין למה הקדוש ברוך הוא עשה כך או פעל כך. על הגזרה והחוקה הזו נאמר, אין לך רשות לא רק להקשות, אפילו להרער. לכן פרה אדומה מתארת תמאי מת. זה על האירורים שיש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא. זה פירוש ויקום אברהם, סליחה, ויקום אברהם מספוד לשרה. המדרש אומר שהיה רואה מלאך המוות מטריס כנגדו, היצר הרע היה מטריס כנגדו ורצה להכניס בתוך כליבו של אברהם שאלות וקושיות על הקדוש ברוך הוא. זה מה שמגיע לי עכשיו אחרי שעשיתי כל מה שרצית, את הבן היחיד של האישה היחידה הזו לקחת ולקחתי אותו והקרבתי אותו על המזבח בגלל ציבוי שלך, והיא עכשיו נפטרה במקום שעכשיו היא תשמח עם הבן כשהוא עולה תמימה שכל תכלית חייה באה לידי הגשמה כמו שראינו בפתיחת השיעור. עכשיו כל מיני שאלות כאלה, ורואה את מלאך המוות מטריס כנגדו, היצר הרע שלו, הנה אתה חזרת. אז עכשיו צריכים לשבת בבית, ושיהיה, איך אומרים, רוב נחס, סוף סוף אפשר ליהנות מיצחק. הוא הגיע כבר למדרגה, סיים את ההכנה, די, שיתחתן, תביא ילדים, תבוא לסבתא שרה, תעשה להם עוגות, הרי מומחית כבר, לא, גילה של עוגות כבר מזמן ידענו. לכן רבותיי, ויקום אברהם על פני מתו, עוד לפני שבכלל הוא נותן מקום לשאלות. אין הספדים, אין שאלות, אין קושיות. מצווה לגבור את המת, הוא קובר בזה. לכן אנחנו לא רואים שיש הספד. עכשיו נחזור...
הוא בא לספוד.
כן, יש מצווה.
הוא בא לספוד.
יש מצווה, נכון. אבל זה היה הספד. הספד הכי טוב. אין קושיות לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו ברכים ברוך דיין האמת, כדי להכניס לאנשים מיד בזמן שהמת לפניהם אין קושיות. ברוך דיין האמת, המת נפטר בדין אמת, זהו, כדי שאנשים חס ושלום לא יערערו בשאלות.
למה ברכים שחיינו?
לא ברכים שחיינו, כי אנחנו לא במדרגה של הטוב ומתי, בעזרת השם, נזכה ללמוד משיח, אני חושב שאז גם יהיה קשה למשיח להסביר את זה. כי העניין הוא אחר לגמרי.
הוא מחר השם אלוהים דימה מעל
כפנים. כן. לא, אם הקדוש ברוך הוא מוכר דימה, אז אנחנו לא צריכים לבכות. אבל להסביר את הסוגיה הזו, איך אפשר לברך על הרעה, כמו שברכים על הטובה, המשיח יצטרך להסביר וזה לא יהיה לו קל. כמו הציפור סיפרנו שם, אתם זוכרים על החוסים. זה, יש דברים שעכשיו קל להגיד אותם. אבל כשזה קורה, קשה. לכן בואו נראה עכשיו במידות. עבודת השם של אברהם, כמו שראינו, היא באופן שמעל הטבע, ורק כך הוא הצליח לעמוד מול המת היקר לו ביותר, אשתו, ובגלל ספק ספיק, השם אולי חד ושלום, כמו שאומר המגיד, עלול לבוא לידי חד ושלום, להרער, הוא קם וזהו. נגמר. זה צריך מעל הטבע. זה צריך גדלות. אנחנו יודעים שלמשל, אדם שנסתלק בחנוכה, או בכל המועד, לא מספידים. חוץ מתלמיד חכם מובהק בפניו. ככה כתוב להלכה. אתם, לא יודע, מי שכבר נתקל בזה, אתם יודעים כמה קשה למשפחה? אתה לא אומר כלום. לוקחים את האדם הכי אהוב שיש לך, קוברים אותו והולכים. הרי הספד, יש בו עניין. למי? למשפחה. ונפתע קצת. איך אומרים? אני אמרתי פעם אצלי במשפחה שנו, אחרי 120, אני לא מרשה שיגידו כלום. רק מה שכתוב שצריך להגיד תהילים כזה, תהילים כזה, זהו. כי יש עניין שלפעמים מספידים אומרים דברים שאחר כך באים לרעה אתה נפתח. אז זה עדיף שלא. כתוב בספרים הקדושים. עדיף שלא. או שכותבים על המצבה כל מיני דברי ניסים ונפלאות. ואחר כך אומרים שם למעלה, תראה, נו, זה לא בדיוק. אז הצלחת לרמות את כולם, יופי, יש לזה חשבון. אז עדיף לכתוב את השם, פה נטמן, יהודי, זה ודאי שזה דבר טוב, אישה יתווכח על זה. פלוני ומפלוני, יום שבו הוא יסתלק, תן אף שצורה וזהו. אז זה אף פעם לא יגידו לו שזה לא נכון. זה ממש מושלם. אז פחות תסייע, אתה רוצה לעזור לנפטר, תסייע לו. אבל עבודה מעל הטבע זה מאוד קשה. שיש לך נפטר ואתה צריך להגיד קדש וללכת, זה לא פשוט הנפש. או יותר זה אנשים שלא עלינו צריכים לקבור מישהו בחול המועד. אפילו האבל לא חל עליהם. כלום. זה רק מתחיל אחרי החג. אחרי חול המועד. פגשתי לא מזמן אדם שלצערנו קבר את אביו בחול המועד סוכות. אז היינו בלוויה, והוא היה קבורה, והלכנו. וכשיצא מבית קברות, אז הוא רצה לבכות, אמר לי, אני רוצה לבכות, אבל אני לא יכול, כי אסור לבכות. מה אני אעשה? תגיד לי מה אני אעשה, אני לא יכול. אני אצטרך לעשות משהו. אמרת לו, בוא, תגיד עוד פרק תהילים. הוא אומר, אני הולך להתפוצץ, זה היה אבא. הוא אומר, אני לא יכול. והוא תפס את עצמו ככה בשיניים, הרב אוריאל, שיהיה בריא. ראית שהאדם בתוך עצמו היה קשה לו מאוד. זה דבר שהוא מעל הטבע. לכן, מעלת האדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בדברים שהם נגד הטבע שלו, כתוב בפרשה שלנו, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, 2 חיי שרה. המדרש בבראשית רבה אומר, ויהיו חיי שרה, הדה הוא לכתיב, יודע השם ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. מעניין, מה הקשר בין הפסוק לפטירתה של שרה? כשם שהם תמימים, כך אומר המדרש, או כך אפשר להביא מן המדרש, כך שנותיהם תמימים. זהו, כך אומר. צריך לברש שהיה קשה למדרש. יש קושי למדרש מה שכתוב בפסוק בסוף. 2 חיי שרה. זה נראה מיותר. היו חיי שרה. 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים. על מה דיברו? מה שנים? למה עוד פעם שני חיי שרה? רשי מיד אומר, כולם שווים לטובה. הזכרנו את זה. יש לומר, רבותיי, שבימי הנערות של האדם, כשהוא צעיר, האדם בטבעו זריז. מאוד. אדם פעיל, צעיר, מלא אנרגיה, יש לה הרבה כוח. ואז עיקר המלחמה שלו ביצרים שלו. עיקר המאבק הפנימי של האדם על תאוות זה כשהוא צעיר. משום שלפי רתיחת הדם שיש בקרבו, היצר מתגבר עליו יותר. הוא מרתיח לו את האדם עוד יותר. ואדם עוד יותר נמצא בקושי. ועוד יותר בקושי. וצריך הרבה כוח לעמוד במלחמה הזאת. אבל מצד שני, יש לו הרבה כוח לעשות מצוות. המרץ הזה, האנרגיה הזו, אסור לו שהוא יהיה עצלן מלקיים את המצוות. אבל גם בזה לא כל כך קשה לו, כי יש לו מרץ. זאת אומרת, אדם נמצא במאבק הפנימי הזה בין היצרים הטובים לבין המשיכה ההפוכה, אבל זה אותה אנרגיה. הוא יכול בהתלהבות עצומה לעשות מצוות, ובאותה התלהבות לעשות גם דברים שעשו. איך אומרים חז"ל? נתבעים לעגל, נותנים. נתבעים למשכן, נותנים. איזה אומה מוזרה זו, כן, בגמרא. מה זה, איזה התנהגות זו? הלכו, אמרו להם להביא למשכן, הלכו כולם, הביאו, בטח עשו שם חגיגות, עמדו בתור, וכל אחד אומר, שמע, מה יותר יפה, קלח אצל יפות, מה יותר טוב? אמרו להביא זהב לעגל, קדימה, חבר'ה, יאללה, מי מביא זהב? זה אומה מוזרה. זה בערך התקופה של הנערות של האדם. הוא יכול גם וגם. ואנחנו רואים מורים שאומרים, רגע, אני לא מבין מה קורה לאל שלי. אז אנחנו מתפלל. שמע, אני מקנה בו. אחר כך הוא אומר, אני לא מצליח לשים עליו ציצית. אתה אומר, רגע, זה לא, זה אותו בחור שאמרת שהוא מתפלל? הוא אומר, כן, כן, זה אותו בחור. הוא מתפלל, אני לא יודע, הדבר ואני הייתי מתפלל כמוהו, אבל ציצית הוא לא שם. אתה אומר, כן, ככה זה. כי שני הצדדים פועלים באותם כוחות. אבל, כשהאדם נשא זקן, הוא כבר נח, משקד, אין לו כוח. ממה? כל הנים של התאוות משנים כיוון. זה כבר לא כל כך כזה מציאה. הוא כבר עבר. איך אומרים? הוא כבר זקן, זה קנה חוכמה, ככה זאת אומרים, זקן. הוא כבר קנה חוכמת חיים. הוא כבר יודע שזה לא בדיוק. הוא כבר מתחיל לדבר קצת מוסר. הוא מתחיל כבר קצת יותר להגיד, נו, תשמע, זה לא כזה מציאה. וגם דברים שהוא היה רץ אחריהם בהתלהבות, הוא אומר, נו, זה לא כזה כמו שחושבים. אבל מה הבעיה בזה עכשיו? שגם במצווס קשה לו. הוא כבר קצת קשה לו לקום. ולא בדיוק הולך בזמן. והוא קצת מו... אותו דבר אבל הפוך. מצד אחד שהוא צעיר, כל כולו רתיחה לשני הצדדים. כשהוא מזדקן, כל כולו שני הצדדים. זה בדרך הטבע. אז יש פה בעיה אמיתית. בעיה קשה לאדם. אז מה בא הפסוק הזה לומר לנו, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, שהיא עשתה את הכל מעל הטבע. שהיא הייתה צעירה בשיא הרתיחה, אז היא לא הלכה לצד שעשו. אז היא פעלה נגד הטבע שלה. וכשהיא הזדקנה, אז היא עבדה הפוך לצד של העצלות. נכון שהייתה לה קשה, אולי, פשוטה פיזית, הגיוני, אישה זקנה. אישה בת 90, צריכה לרוץ עכשיו, לעשות צולת, ללוש, לעשות עוגות, להכין אוכל. שמע, איך הייתה צריכה? אברהם עלה, אין לי כוח, אני לא יכולה כבר, אני כל מהבוקר אני על הרגליים. נו, אברהם עלה, זה מה, אני מצטערת, אני לא יכולה לעשות עוגות, תוציא מהפריזר, לא יכולה, נו. עייפה עכשיו, נו באמת. זהו, לא. הולך אברהם, באי מהר אברהם. אברהם הזקן. רץ. באי מהר אברהם האוהלה. כן, רץ עם הברית ביום השלישי. רץ, 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 לאוהל, מהר, לושי, עשי עוגות אל הבקר. תגיד לי, מה אנחנו מדברים פה על זה? בחור בן 18? איש סיירת? אדם זקן, בן 99. זה עבודת השם נגד הטבע. לכן מוסיפים שני חיי שרה שכולם היו לטובה. למה כולם לטובה? כי כשהייתה צעירה והיה לה עניין ומשיכה לעשות הפוך, היא לא עשתה. ושהייתה זקנה ויכלה לנוח, גם כי לא עשתה. כלומר, למעשה אנחנו רואים פה, וזה עכשיו אתן לך תשובה לשאלה שלך, אנחנו רואים פה שני קווים אלכסוניים שחוצים זה את זה. צורה של X באנגלית. אנחנו יודעים שהמוח שלנו, צד הימין שבמוח שולט על שמאל, וצד השמאל שולט על הפעולות בצד הימין. האדם צריך לדעת איך ליצור מצד אחד את נקודת המגע, כי בנקודת ה-X שהקווים חוצים יש נקודה אחת שהיא משותפת לשניהם. איפה ליצור את נקודת המגע ולדעת איפה היצר הטוב ומהו היצר הרע. יש לנו בעיית זיהוי, אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה יצר טוב, מה זה יצר רע. ליצור את נקודת הידע, המגע, כאן שניהם מכירים, פה אני מכיר את הנקודה ונקודה, אבל אחר מכן להרחיק אותם אחד מהשני כמה שיותר. ולמה זה חשוב? כדי שאדם ידע לאן הוא צריך להפנות את הכוח כדי שיהיה מעל הטבע. כי אם הטבע זה ברור שיהיה, זה בכלל לא מפתיע. אם זה לא יהיה, אנחנו כבר צריכים לבית חולים, לא עלינו, כי משהו לא בצדר. האדם צריך ליצור את שני הקווים הללו, אבל אנחנו קוראים את זה קווים חותכים. שיש שני קווים, אחד חותך לשני. הקווים האלה צריכים להיות חותכים ברורים, שהשנים שלנו, שעוברים עלינו, אינו ברור עד כמה שאפשר. איך אפשר את זה? כשמבינים שהקודש ברוך הוא קיים במציאות, הוא פועל במציאות, אין הרהור, אין קושיות על הקודש ברוך הוא. אני זוכר אמירה, ובזה נסיים, אחד מגדולי החסידות, אינני זוכר את שמו, אמר שאין קושיות על הקודש ברוך הוא. ולמה? כי אם מאמינים, אין קושיות. ואם לא מאמינים, אין תירוצים. אם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אין תירוצים. זה הכל. זאת אומרת, צריכים לחזק את האמונה שהבורא חי וקיים, והוא ממשות בעולם, והשגחתו היא על הפרט ועל הכלל בכל נקודה וכל עניין ודבר. וכל מה שקורה לאדם, הן אם זה בזמן החיצוני, הן אם זה בזמן הפנימי, הכל לטובתו, הכל בשבילו, הכל כדי שיוכל באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא מעל הטבע. כי כשבן אדם מבין שהקדוש ברוך הוא חי אצלו והוא אמיתי, וכמו שאמרתי, בגשמי, כלומר כאילו אתה חש אותו כמו כל דבר גשמי, זה מעל הטבע הנורמלי. כי אנחנו פשוט לא שם. זה העבודה של הקדוש ברוך הוא מעל הטבע. יהי רצון שהשבת, בזכות אמותינו, הקדושות, שרה, רבקה, רחל ולאה, אברהם אבינו, מערת המכפלה, פתחה של גן עדן, הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו ועל עם ישראל כולו גזרות טובות, ישועות, נחמות, וישלח את משיח צדקנו ממש, כי בלעדיו עם ישראל לא יודע להתקשר לקדוש ברוך הוא. משיח אבותיי תפקידו להיות המקשר, המדריך אותנו כיצד לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא בבחינה של גילוי מלכות השם בעולם. משיח הוא מלך, מלך נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצרך. שבת שלום.
שבת שלום.